אנחנו בפרק י"ב בספר יהושע. סבבוני בכחש אפרים ובמרמה בית ישראל, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. אפרים רואה רוח ורודף קדים כל היום, כזב ושוד ירבה, וברית עם השור יכרותו, ושמן למצרים יובל. וריב לאדוני עם יהודה, ולפקוד על יעקב, כי דרכיו כמעלליו ישיב לו. בבטן עקב את אחיו, ובעונו שרה את אלוהים, ויסר אל מלאך ויוכל, בכה ויתחנן לו. בית אל ימצאנו, ושם ידבר עמנו. ואדוני אלוהי הצבאות, אדוני זכרו. ואתה באלוהיך תשוב, חסד ומשפט שמור, מקבל אלוהיך תמיד, כנען בידו מוזני מרמה לעשוק, לעשוק אהב. היומר אפרים, אך עשרתי מצאתי און לי, כל יגיעי לא ימצאו לי עוון אשר חת. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, עוד השבחה ואוהלים ימי מועד, ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה. עם גלעד אבן עכשיו היו בגלגל של הרים זיבר, פרויה מזבחותם גלים על תלמי שדי. ויברח יעקב בשדה הרם, ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמר, ונביא אלה אדוני את ישראל ממצרים, ונביא נשמר. יכעיס אפרים תמורים, ודמיו עליו יטוש, וחרפתו ישיב לו אדוני. כמו כל הפרקים עד היום, גם הפרק הזה קשה, הרבה מילים קשות. ראינו שהושע קורא פעם אחר פעם למלכות ישראל לשוב בתשובה, ולמרות שיש קריאות חוזרות ונשנות לתשובה, התשובה היא לא תשובת אמת, היא לא תשובה שלמה. סבבוני בכחש אפרים, התשובה היא תשובה של כחש, של מרמה. זה פירוש אחד. אפשר לפרש, סבבוני בכחש ובמרמה, אומר הרד"ק, מלכות ישראל מקימה כל כך הרבה אלילים, כל כך הרבה עבודה זרה, שהם כולם כחש, הם כולם מרמה. והם הולכים ומסובבים את כל יהודה, את כל בית המקדש, ירושלים שעדיין נשארת בעמדה נכונה, אבל לאט לאט מכל הכיוונים מנסים להקיף ולהשפיע תרבותית על ירושלים, כביכול סובבים וחונקים את ירושלים, את יהודה, בכך השורמה בתרבות של עבודה זרה. כך מפרש הרד"ק, הקיפו סביב המקדש עבודת אלילים. אז לפי זה, או שזה כחש במובן של תשובה לא אמיתית, או של עבודה זרה שהולכת וחונקת את כל מה ש... את כל העולם הרוחני שמנסה עדיין להתקיים כאן. בכל אופן, יש פה הידרדרות נמשכת והולכת שעסקנו בה הרבה, של מלכות אפרים. אבל בפסוק פה משמע ששבט יהודה, כלומר ירושלים, הם בסדר. כתוב, ויהודה עוד רד עם אל ועם קדושים נאמן. לפי רש"י, יהודה לעומת אפרים עוד רד עם אל, עדיין עוד, הכוונה עדיין רד מלשון מושל, רודה, ביראת אל. זאת אומרת, עדיין יהודה מחזיקים עמדה של יראת שמיים, מחזיקים עמדה או הציבור, או לפי רש"י ורד"ק המלכים. זאת אומרת, עדיין מלכי יהודה מחזיקים עמדה רוחנית. ייתכן שהכוונה לימי יותם, אומר המלבים, שהיה צדיק, ימי חזקיה. עדיין מלכות יהודה ממשיכים לעבוד בבית המקדש, אומר האונקלוס, התרגום, סליחה. עדיין יש עבודה רוחנית, וזה יימשך גם אחרי גלות עשרת השבטים. אבל אפשר לפרש שיש פה ניתוח היסטורי של העבר. בעבר יהודה לעומת ישראל פחות הלכו אחרי עבודת העגלים, פחות הלכו אחרי עבודה זרה. אבל לפי זה יש פה בעצם הבחנה בין יהודה לבין אפרים. יהודה, אומר רבי משה דוד ולי, לא גולה עם עשרת השבטים ביחד, כי עדיין מחזיק מצבו בשליטתו ולא עזב דבקותו בשורשו העליון. נאמן, קדושים נאמן, יש עדיין את זחזיקה נאמנת. הבעיה של כל הפירושים האלו, שכל הפירושים שמדברים על זה שיהודה עוד רד עם אל, זאת אומרת שיהודה עדיין מחזיק עמדה רוחנית, הבעיה תהיה פסוק ג', אנחנו מדלגים על פסוק ב', צריך לחזור אליו, בפסוק ג' כתוב, וריב להשם עם יהודה. אז כולם הכפרשים יצטרכו להבין, אם יהודה ילד טוב, הכל בסדר, אז למה פסוק ג' כתוב, ריב להשם עם יהודה, למה לריב איתו? בסך הכל טוב. אז כשנגיע לפסוק ג' נצטרך לבאר את זה לאור הפרשנות שראינו בפסוק א'. כן, אז אפרים לעומת יהודה, כמו שראינו, אפרים כולו ככה שהוא מרמה, ככה שמרמה, כשהוא נעשה בעניינים של כלפי שמי, הוא מתפשט לכל המישורים. אפרים רואה רוח ורודף קדים. רואה רוח, לפי רש"י, מתחבר, רואה לשון רע, מתחבר לעניינים להבלים, לרוח, לעבודה זרה, רודף אחרי קדים, קדים, רוח קדים, רוח, רוחות שנועות פה לכל עבר. הולך אחרי כל הרוחות הנושבות לכל הכיוונים. זה אפשרות אחת. ואז הכוונה שהוא הולך אחרי ההבלים, לא הולך אחרי השם. ככה רד"ק, ככה מצודות ואבן עזרא. יכול להיות רואה רוח, טועה בעניינים רוחניים. ועד לפי זה הספר של הפסוק, כל היום כזב השוד ירבה, כתוצאה מהעובדה שבעולם הרוחני כלפי שמיים יש טעויות, יש טעויות חמורות, אז זה משליך גם לבן אדם לחברו. גם בן אדם לחברו מתרגלים לכזב, מתרגלים לשוד. אם אתה משקר לעצמך בעולם הרוחני, אתה תשקר גם בעולם החברתי. ממילא, כשאתה מחפש כל הזמן תרבויות אחרות זרות שמסתובבות בכל העולם, אז ברית עם אשור יכרותו, אתה מחפש קשרים עם עמים אחרים, שמן למצרים יובל, מנסה להיות קשור למצרים, כל זה, אם אנחנו מפרשים שמדבר פה על טעויות רוחניות, אבל אפשר לפרש אומר מהריקרא, כל הפסוק הזה לא כטעויות רוחניות אלא כטעויות, נקרא להם צורך הנן, מדיניות. אפרים רואה רוח, הכוונה מצפה לעזרת מצרים, מנסה ליצור קשרים פוליטיים עם מצרים, וזה רוח, זה אוויר, זה כלום, זה לא יעזור. ואז לפי זה כזב ושוד ירבה, הכוונה זה שטויות, זה כזה שקרים, אתה מנסה לבנות מדיניות שהיא כולה מופרכת, שהיא כולה הבל, כולה שקר, אתה מנסה לבנות תפיסה פוליטית שאין לה שום יכולת החזקה, ואולי אפשר לחבר את שני הדברים, כי כאשר יש עזיבה של שם שמיים, עזיבה של הזהות הרוחנית שלנו, של עם ישראל, אז ממילא מחפשים תרבויות זרות, מבחינה כל צורת החשיבה המדינית מתעקמת, השקר הרוחני והמוסרי גם מוביל לשקרים בתחום המדיני, בתחום הפוליטי, טעויות חמורות, הכל הכל מהסתלקותה של האמת. נושא האמת פה הוא הולך בצף פה מתחילת הפרק, ואני חושב שלאט לאט נראה שזה אולי אחד הצירים המרכזיים של הפרק הזה. התחלנו מרמה, כחש, רוח, כזב, עניינים שקשורים למידת האמת, ועוד נעסוק בזה. וריב להשם עם יהודה, ולפקוד על יעקב כדרכיו כמעלליו ישיב לו. וריב להשם מיהודה, לכאורה אמרנו שיהודה הוא בסדר, הוא מתנהג יפה, אז למה לריב איתו? אז פה יש כמה פירושים. פירוש הרד"ק מהמצודות, הכוונה, כיוון שיהודה תמיד הייתם בסדר, עוד רד, אז כשאתם קצת סוטים אחרי ישראל, מיד יש לנו ביקורת עליכם. מיד הקב"ה הוא מאיר לכם. זאת אומרת, הריב הכוונה, מיד ביקורת גדולה על יהודה, אל תפסיד את המעלה שלך, אל תעזוב. כן? ככה לפי הרד"ק והמצודות. לפי הרבי משה דוד ואלי, הוא אומר ריב להשם הכוונה חשבון אלוקי גם עם יהודה. בסופו של דבר יהודה וישראל הם אחים, לא רק שהם אחים, יהודה הוא יש לו אחריות רוחנית, אתה יהודה לקודשו, יהודה בראש. זאת אומרת שיהודה, אז זה נכון שאתם קדושים וצדיקים, אבל יש לכם אחריות וערבות. יהודה הרי הוא ערב, אנוכי ערבנו, אמר על בנימין. איפה הערבות שלכם? ואי אפשר, כן, שלא יצטער הראש עם הגוף. ובאיזשהו מובן, גם כשהקדוש ברוך הוא פוקד על יעקב כדרכיו וכמעלליו ושבלו, אז הוא לא יכול להבדיל בין ישראל ליהודה, כי ישראל ויהודה בסוף קשורים. ואם ישראל לא בסדר והקדוש ברוך הוא פוקד אותם, הוא פוקד על כל יעקב, על כל עם ישראל, וגם יהודה בעצם יש להם איזו אחריות. וכשאומנם עשרת השבטים גלו בתחילה, אבל אין מה לעשות, גם אתם חלק מהתמונה, ואם יש בעיה אז כנראה שיש בעיה גם אצלכם. זה הריב עם יהודה, זאת אומרת גם אתם קשורים לעניין. כך שיטת רבי משה דוד ואלי. ולפי זה המשך הפסוק, הפסוקים מדבר על הריב. מהו הריב? מה הקדוש ברוך הוא טוען כלפי ישראל וגם כלפי יהודה כבכלל ישראל? הטענה היא, הרי אתם הבנים של יעקב, בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים, ויעשר אל מלאך ויוכל ואחר ויתחנן לו בית אל ימצאנו ושם ידבר עמנו. הרי יעקב תמיד קיבל השגחה מבטן, עוד הקדוש ברוך הוא תמיד השגיח עלינו, עוד מבטן הוא עקב את אחיו, החזיק חזק בעקב. איזה דבר מוזר זה שתינוק מחזיק בעקב. זאת אומרת שכבר אז הקדוש ברוך הוא בעודו בבטן סימן לו, כן, אתה תצליח. הקדוש ברוך הוא עודד אותו, נתן לו כוחות להתגבר על העוצמות של עשיו, לאות לבניו אחריו. אומר הרד"ק, כשהנה אתם תצליחו ותתגברו, אז כבר מלכתחילה הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הסימן של הבחירה, והנה בי אותו בבטן נתתי לו כוח, אומר האבן עזרא. ואחר כך הוא התחזק עוד יותר ושרה את אלוהים. כל כך הרבה הקדוש ברוך הוא נותן כוח לישראל ועוזר לישראל, ומההתחלה משגיח על ישראל השגחה מאוד מאוד עליונה. מאבק עם המלאך, כן? מה זאת אומרת שהוא מאבק עם המלאך? סימן שהנהגת השם את ישראל היא הנהגה מיוחדת. כל העמים, לכל עם יש שר של אומה, וישראל אין להם שר. ישראל הנהגתם על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, כך אומר הרד"ק. זאת אומרת, זה שאנחנו מנצחים את שרי העמים, זה מראה על איזה השגחה אדירה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, איזה עזרה, איזה סייעתא דשמיא, איזה הנהגה מופלאה שהקדוש ברוך הוא משגיח על ישראל, איזה כוחות הקדוש ברוך הוא מעניק לישראל. כל כך הרבה השגחה, כל כך הרבה כוחות, אפילו יסר אל מלאך ויוכל, בכה והתחנן, המלאך בכה, התחנן, תשלח אותי, שלחני. עוד יותר מחדד את כמה העוצמות של עם ישראל אדירות, כמה הקדוש ברוך הוא נותן לנו כוחות אדירים כאלו גדולים. ועכשיו היינו מצפים שעם כזאת הנהגה אלוקית, עם כזה סדר עליון, היינו מצפים שבבית אל במקום ששם דמותו של יעקב עומדת לנגד עינינו. יקרא השם המקום בית אל, ובבית אל שם הקדוש ברוך הוא קרא לו ישראל, ושם הוא הקים מזבח להודות על כל מה שהקדוש ברוך הוא עזר לו, לאל עונה אותו בצרתו. היינו מצפים שבבית אל יהיה המקום ששם מקום ההודעה הגדול לריבונו של עולם על כל מה שהוא עשה לנו עד היום, מקום ששם יש הכי הרבה זיכרון של דמותו של יעקב, וכמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו, ומה יש בבית אל? את העגלים. אז הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו שם בבית אל, אומר רגע, מה זה צריך להיות? איזה אכזבה. באותו מקום שהקדוש ברוך הוא התגלה ליעקב בבית אל וברך אותו, יש מפרשים שם ידבר עמנו בעבר, שם הוא ברך אותנו בעבר. ככה רשי ואמר יקרא, אבל אי אפשר שלא לראות את ההקשר של פה, של העגלים, של עבודה זרה. כל זה התוכחה הגדולה שהקדוש ברוך הוא מוכיח, זאת אומרת יש פה חוסר אמת. איפה האמת? לבוא לבית אל ולהתכחש, להתכחש לכל המהלך ההיסטורי האדיר הזה, שמי מיסודו, מרחם, איך אפשר לשקר, אפשר לכזב, להתכחש לברכה. השם אלוהי הצבאות, השם זכרו הקדוש ברוך הוא לא מתכחש, הוא אלוהי צבאות, הוא נשאר זכרו. אומר רשי, אני מצידי לא רוצה לשנות, אני הייתי נשאר אותו דבר. לשון רשי, אם הייתם הולכים איתי בתמימות כיעקב, הייתי נוהג עמכם גם. מידתו של יעקב מידת האמת, תיתן אמת ליעקב, מידתו מידת תם, ההפך מכזב, ההפך מכחש, ההפך מלסובב. כוחו של הקדוש ברוך הוא אז ככוחו אתה, הוא מצידו אותו דבר. אתם מכחשים. איפה יעקב? איפה יעקב? אתם איבדתם את יעקב. יעקב לא נמצא כאן. לכן על יעקב בפסוק ג' התוכחה. איפה יעקב? איפה? שכחתם את תכונת יעקב אביכם. את תכונת האמת. היה צריך להיות שהריבונו של עולם, שעם ישראל, סליחה, יחזיק עמדה של, של אמת. אתה באלוהיך תשוב. היה צריך שאנחנו נשוב אל האמת, אל אלוקנו. כך היה ראוי שיהיה. כלומר, חסד ומשפט שמור, להיות אנשי חסד ומשפט, בלי שקרים, כן, ומלאי חסד, מלאי נאמנות לערכים האלוקיים, לצדקה. אומר הרד"ק, אם אתה שומר חסד ומשפט, אתה דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, ואם אתה עושה חסד ומשפט, אתה זוכר תמיד את ריבונו של עולם, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. שמור, לפי זה שמור, זכור, וכבל אלוהיך תמיד. אתה יודע שהכל מה שהכל זה מעט השם, ריבונו שלו, הוא עשנו, הוא בנה אותנו. כבל השם כי הוא ימלא תקוותיך. כך היה ראוי שיהיה שנלך בדרך האמת. ומשום מה השקר עופף אותנו, השקר מכה בנו. ואז אל יעלה על הלב, אומר האלשך, על לב רוח האיש הישראלי, כי אין זה רק ליעקב ולא לשאר אישי ישראל. לא נכון. אם כל אחד מישראל יהיה בעל תשובה, אני מדבר בו, ומעלתו תרום על מהלכי השרת. כי מהלכי השרת אינם דבקים בהשם, אבל כשישראל שווים ממש דבקים באלוקים, וגדולה תשובה שמגיעה עד כסי הכבוד, והוא יהיה איתך תמיד, מה שאין כמלכי השרת. כל אחד מכם יכל לנצח מלך, כל אחד מכם הוא פוטנציאל של יעקב. כן,
נדבר גם על הצד הפרטי.
כן, ככה הוא ראה שייך. כן,
לתוכחה כפולה, גם
לציבור וגם לכל אחד. נכון. המלבים, יש לו פה מערכה ארוכה ארוכה מאוד, והוא מכפיל ומשלש את כל הסוגיה ומרבע אותה למקום אפילו פרדוקס נוראי. וריב להשם עם יהודה, בפסוק ג', שכשאלנו לכל המפרשים והיו צריכים להסביר מה זה ריב להשם יהודה, אז המלבים מפרש פירוש עצמאי משלו. מה זה ריב להשם יהודה? אלו המילים שאומרים אנשי אפרים ליהודה. אנשי אפרים, כלומר מלכות ישראל, תוקפת את מלכות יהודה, תוקפת מלכות יהודה, ואומרת להם ריב להשם איתכם. זאת אומרת, לא רק שאנחנו מקימים את העגלים בבית אל, כי אנחנו לא רוצים להיות שייכים לעבודת השם בירושלים, אלא הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו הצודקים, והקדוש ברוך הוא כועס עליכם שאתם עובדים בבית המקדש. ריב להשם איתכם, אתם טועים בכלל. המלבי מעריך מאוד, בעצם זה סוגיות ששייכות לספר מלכים א' פרק י' ג', לבאר את כל הקמת העגלים על ידי ירובעם. לטעון, ירובעם בעצם טען, כך אומר המלבים, שהקמת העגלים בבית אל היא הדרך הנכונה, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה, אנחנו יעקב האמיתי, ככה טען ירובעם. הרי יעקב היה בבית אל, הנה אנחנו מקימים בבית אל. לפי זה כל מה שנאמר כאן זה כאילו האידיאולוגיה העקומה של מלכות ישראל. אנחנו מקימים את העגלים, אנחנו יעקב הנכון, אנחנו יעקב האמיתי. זאת אומרת שהשיא של השקר, השקר הכי גדול, זה כאשר מאשימים את דוברי האמת ואומרים שהם שקרנים. זה שיא השקר. לפני כמה שנים זה היה? 8 שנים, קצת יותר. היה קצין בצל אמיץ, היה קצין אחד אמיץ שדיבר, אמר דברים נכונים לפני שדיברו על מה שרוצים להתנתק מחבלי ארץ ישראל ועזה ובעוד מקומות. היה קצין אחד אמיץ שדיבר, אמר את מה שהוא אומר, תת אלוף, ואז האשימו אותו שהוא שיקר, האשימו אותו בשקר. הרקע הזה היה צריך לעזוב את הצבא, והיה קצין מאוד מוביל, מאוד מצטיין, היה צריך לעזוב את הצבא, השים אותו בשקר. אז הרב יגאל אז כתב לו מכתב מאוד מאוד כזה מלא תמיכה, וזה באמת היה מדהים. והיה תלמיד שהוא היה מאוד קשור אליו, את אותו קצין, ואז הוא כזה היה מזועזע. כתבתי לו אז ששיא השקר ושמאשימים בסוף את אנשי האמת שהם משקרים. אז אמנם שהוא איש אמת, אז כל כך טבועים בתוך השקר שאתה מוצף בזה, שאתה איש האמת, או זה השמה שאתה מאשים אותו. זאת אומרת, רבים עם יהודה אומרים, אתם, אנחנו יעקב האמיתי, אומר המלבין. אבל איך זה יכול להיות, אומר ראשי הרי פסוק ח', כנען, כנען זה סוחר. אתם כנענים, אתם מתנהגים כמו כנענים, אתם מדברים גבוהה גבוהה, אתם, איפה אתם, איפה אתם ואיפה יעקב? אתם כולכם מתנהגים כמו כנענים, סוחרים, שבידו מוזני מרמה לשוק האב, אתם אוהבים לשוק, איזה יעקב, איפה ביעקב אתם? אתם כולכם כנענים, כולכם אפופים בתרבות תפיסת עולם של שקר.
השמות הם גם לאפרים וגם לאפרים?
בעיקר לאפרים, והם להיזהר לא להיגרר אחריו. ההפך מחסד וההפך מדין. ויאמר אפרים, אך אשרתי, מצאתי און לי, כל יגיעה לא ימצאו לי אבון אשר חטא. אפרים, לא רק שהוא לא אומר הרדק, זוכר שכל מה שבא לו זה מעט השם, מסי השקר, אשרתי, מצאתי און לי. מה זה און? כוח, זה הכוח שלי, זה מכוחי. הרי ראינו בפסוק ד' בבטן עקב את אחיו ובעונו שרה את אלוהים, לעם ישראל יש כוח. מאיפה הכוח הזה בא? אומר אפרים, און לי, זה שלי הכוח. אינו מייחל לאל יתברך ואינו מודה שהוא נתן לו כוח לעשות חי, אלא אומר כוחי ועוצם ידי עשה את החי לזה, ושוכח את האל יתברך ואומר אשרתי מעצמי. זה מוזני מרמה. למה לעבוד את השם? אומר רשי, עשרתי, אני מסתדר מצוין. מביא רשי פה מדרש ארוך מאוד ומדהים. כתוב במדרש ככה, מה זה מצאתי און לי? מצאתי שטר חוב, כי אונו בגיטין חטא מודבט, אמרנו שנה שעברה גיטין, זה אונו, זה שטרו. ויאמר אפרים, אשרתי מצאתי און לי. ירובעם בנבט, כלומר מלכות אפרים, היה מתפאר ואומר, כל ישראל עבדים לי. כי הרי השבטים באו ליוסף בפרשת ויחי ואמרו לו, איננו לך לעבדים, נכון? אז זאת אומרת שאתם רוצים להיות עבדים, אני משבט יוסף, אני משבט אפרים, זאת אומרת שכולם עבדים שלי, אז מותר לי לקחת הכל לכולם, נכון? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שכחת שאנוכי השם אלוקיך. זאת אומרת, מה זה העמדת העגלים? זה אותו דבר, העמדת העגלים זה כוחי ועוצם ידי, הכל שלי, אני, זה שלנו, זה אותו דבר, זה שכיחה. שכחת את אנוכי השם אלוקיך, לכן זה מופיע פסוק הבא, פסוק י', ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים. שכחת מאיפה הכל, מאיפה הכל בא? כל יגיעי לא ימצאו לי אבון אשר חטא. לפי רשי הכוונה, כל העושר שלך לא יספיק לחפר על כל ההבנות שעשית. כן.
אם אנחנו אומרים את זה מהצד של איננו לך עבדים, אז אנחנו יגיעו לעגלים.
אז הוא מסביר המלבים בעריכות שעגל הכוונה הכוח העשייה שלנו, ככה הוא מסביר. שעגל זה משל לכוחות העשייה שאנחנו פועלים. יש לנו כוח, כוח העגל זה הפעולות, הפעולה האנושית, כוחות היצירה והעשייה.
זה לא
שם בעוד
נגד
הקדוש ברוך הוא. לא, לא, אנחנו מסתדרים לבד. הכל מעשה ידינו להתפעל. אני רוצה
להגיד שמור עם ישראל, אנחנו הכל. יש את הקדוש ברוך הוא, אבל אנחנו אחראים עליכם
כרגע. כן, אבל הוא אומר יותר מזה. כן. ואנוכי השם אלוקיך מארץ מצרים עוד הושיבך באוהלים כימי מועד. עוד הושיבך באוהלים, אנחנו כל הזמן ברקע של יעקב. אז אומר רש"י, אני אחרית ממך את סוחרי המרמה ואושיבך באוהלים תלמידי חכמים שעוסקים בתורה כימי מועד, כמו יעקב שהיה אשתם יושב אוהלים. זה החוט השוזר פה של הפרק. אני עוד יחזיר אותך להיות יעקב אמיתי, לא עשיו שפי וליבו אינם שווים. כל רש"י אומר צייד בפיו, מרמה דיבר. צריכים להחזיר אותך להיות כמו שיצאנו ממצרים, שהיינו באוהלים. אז מה זה האוהלים האלו? רש"י, אוהל יעקב. כמו שכשהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים והיינו באוהלים והיה ברור לכולם איך אנחנו מתקיימים, הרי זה לא הגיוני להיות כל כך הרבה זמן באוהלים, אלא זה הכל היה ראו עין בעין את השגחת השם שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו ומגן לנו, בסוכות תושבתי את בני ישראל. כך גם לעתיד לבוא, אומר הרד"ק, כשהקדוש ברוך הוא יוציא אותנו מהגלות, זה יהיה באוהלים במובן הזה שיהיה ברור שזה המעשה השם, לא, אי אפשר יהיה לשקר, יהיה ברור שזה מה, להתבונן ולראות שזה טובות השם, יראו ישרים וישמחו. אז אוהלים לפי זה שורשים, זה השורשים של הזהות. זה לחזור להיות יעקב באמת. איך? ודיברתי על הנביאים, ואנוכי חזון הרביתי, וביד הנביאים אדמה. בעזרת דברי הנביאים תהיה קריאה לתשובה. הקדוש ברוך הוא מרבה לדבר מאוד עם הנביאים. אומר, אני ניסיתי, אומר ריבון השם, מה לא ניסיתי? להוכיח את ישראל על ידי הנביאים. עוד ועוד דיברתי, וביד הנביאים אדמה. ניסיתי גם כל מידי הנביאים, כל מיני משלים, אומר רש"י, בכל מיני דברים שהתקבלו על הלב, אומר המצודות, להראות את השגחת השם ולהראות כמה אני דואג, וכל מיני משלים וסיפורים וכל מיני דרכים, רק כמו ישעיה מביא משל ויחזקאל מביא משל, מה לא, רק בשביל לקרב אתכם. כל דברי הנבואה הארוכים הם להחזיר אותנו אל האמת, נביאי האמת בעניינם, להשיב את ישראל אל עולם האמת. מה יכולתי לעשות שלא תשכחוני? אבל אין מה לעשות אם כל הזמן משקרים. אם גלעד אבן עכשיו היו בגלגל שברים זיבחו. כן, גלעד אבן, אם גלעד סובל אבן, סובל מכה, כן, אבל הוא ממשיך להיות בעמדת שווא, או בגלל שווא, בגלל שהוא עסוק בעסקי שווא, בדמיון, באשליות, הושרשו באבן, אומר אלשיך בבן אדם לחברו, וכל כל זה זבחים, מזבחים של שקר, כגלים על תלמי שדאי, המון המון גלגלים ומזבחות של עבודה זרה, כמו מחרשה, כמו תלמים בשדה, כל כך הרבה שקר. הקדוש ברוך הוא תמיד התנהג איתנו בהנהגת האמת. ויברח יעקב שדה ארם, יעקב היה צריך לברוח, נחזור עוד פעם מרשי אל איפה שהיינו. הוא פרח מיסב, הלך ללבן, היה כולו מוקף רשעים, הגיע בידיים ריקניות ומרמצודות, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא שמר עליו. ויעבוד ישראל באישה, יעקב עבד כל כך קשה בשביל להשיג אישה, ואני שמרתי עליו, שגחתי עליו. הקדוש ברוך הוא בנביא אלה את ישראל למצרים, בנביא נשמר על ידי משה, הוציא אותנו מצרים, דאג לנו. ואני הוא הייתי שהייתי מו ורחתי ושב מיעקב באושר ונכסים, ויצאו ישראל למצרים ברכוש רב. הייתם צריכים לשמור, כי ראיתם כל כך הרבה מופתים והנהגה והשגחה. יש פה פירוש מקורי של המעריקרא, הוא אומר יעקב הקשיב יפה לאמא שלו, אמא שלו אמרה לו ללכת ללבן, אז ללבן לדוע הלך. אז גם אתם, אם יעקב יצאת לאמא שלו, גם אתם הייתם צריכים להקשיב קצת. פירוש ככה אני בא ללמדם ולהודיעם, רבי משה דוד ואלי, גודל ההשגחה שהייתה על הבנים, כמו עם האבות, שהרי יעקב אבינו יצא מביתו וגדל הרבה מאוד, וגלות מצרים הייתה לבנים, ובסוף כאשר אינו תוקן לרבות כי ירפה וכן יפרוץ, ועלו למדרגות גבוהות ולמעמד הר סיני, והיה ראוי גם להמשיך ולהסתכל על המבט הזה, מבט האמת. גם משה ברח כמו יעקב, אומר אלשיך, היה צריך לברוח, לראות את הצון, מאוד דומה הסיפור שלו ליעקב, ככה גם הוא התחתן. המנהיגים נבחרו ברחמים ובחסד, ובכל זאת הכעיס אפרים תמרורים ודמיו עליו יתוש, וחרפתו ישיב לו אדוניו. אפרים ממשיך להכעיס תמרורים, רשי אומר מכעיס לבגוד בגידה, בבגידה מרה, תמרורים, בגידה כואבת, בגידה מכעיסה, כעס ומרורים. או שתמרורים זה המזבחות, או שתמרורים לפי אבן עזרא בגלוי, בעזות, בחוצפה, מפרש. כמו שאנחנו אומרים תמרור, אצלנו היום תמרור הכוונה משהו גלוי חזק שכאילו אי אפשר לעבד אותו בצורה מאוד בוטה. זה דמיו עליו יתוש, לפי אבן עזרא הכוונה הוא גם חוטא בשפיכות דמים, אבל לפי רש"י הכוונה לכן מגיע לו עונש, דמיו יתוש וחרפתו ישיב לו, את כל חרפתו, את כל מה שהוא מחרף ומגדף ישיב לו. סיף רשי ואומר שהרי ירובעם חירף את שלמה והוכיחו ברבים, עכשיו ישיב לו חזרה כי אין שום הצדקה. או שהכוונה כפשוטו לפי המצודות שהעגלים זה חירוף כלפי הקדוש ברוך הוא, חירוף וגידוף. אז איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא כל כך הרבה מנהיג את ישראל למשגיח, ואפרים מצידו מכעיס בהבלים מעשים רעים ומתנהג בחרפה? אז גם הפרקים הבאים ימשיכו לעסוק בתוכחה הקשה נגד אפרים, על עזיבת ה לבגידה, אבל פה ראינו בפרק הזה מאוד ככה סביב דמותו של יעקב וסביב מידת האמת שהקדוש ברוך הוא תובע אותה מאיתנו, תובע מעם ישראל. כל זה עד פרק י' ד' שהוא יהיה בסוף הסיום. השיא של כל הספר, קריאת התשובה הגדולה של הושע. בהצלחה, בשורות טובות.